הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
הלכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתכנותן הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477, 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן, שאלות באמצעות האתר, ניתן ורצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם זאת השם בלו נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו פה קודש אנחנו פותחים בפתיח לכתי לא לפני שנדל להסכים על המלאכה, טכנאי אורי כהן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה עליהם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. היום בסייעתא דשמיא נתחיל לעסוק בהלכות ימי החנוכה, שבעזרת השם בשבוע הבא, ביום חמישי, יום ראשון, נר ראשון של ימי החנוכה, אז גם השבוע וגם שבוע הבא נתעסק בהקדמה לפחות בהלכות השייכות לימי החנוכה. באופן כללי צריכים לדעת שהגמרא במסכת שבת בדף כ"ג עמוד ב' אומרת, אז העיר בנר חנוכה זוכה לבנים זכרים תלמידי חכמים. ורבי יצחק סגין האור, בנו של הראב"ד, שואל שאלה. הרי כולם מדליקים נרות חנוכה, ולא רואים שכולם וגם לא רובם זוכים לבנים זכרים תלמידי חכמים. אז איפה ההבטחה של חז"ל שהזעיר בנר חנוכה זוכה לבנים תלמידי חכמים? אומר רבי יצחק סגין האור, חכמים אמת ודבריהם אמת. אמנם כולם מדליקים נרות חנוכה, ורובם יוצאים ידי חובה. אבל רק מיעוט שבמיעוט זהירים להדליק לפי כל פרטי המצוות והדקדוקים, שמי שזהיר בהדלקת נרות חנוכה בכל פרטיה ודקדוקיה, רק הוא יקנה וישיג בכוח המצווה ובסגולתה בנים זכרים תלמידי חכמים. זה בעצם רק נותן לנו חיזוק בנושא של הדלקת החנוכיה. יש כל כך המון הלכות, ואם אדם משתדל להיזהר בכל סוגי הפרטים של ההלכות, בין בסדר של ההדלקה, בין בצורת ההדלקה, בין בזמן ההדלקה, בין ביופי של החנוכיה וגם מה שמסביב לה, שלא יהיה ככה כל מיני שאריות של פתילות ישנות מסביב לחנוכיה וכדומה, על זה נאמר, אז העיר בנר עוול את בנים תלמידי חכמים. כעת נדבר בעזרת השם על סדר ההדלקה. סדר ההדלקה, זאת אומרת, איך אנחנו ניגשים להדליק את החנוכיה. מה הנר הראשון, מה הנר השני, מסימין לשמאל, משמאל לימין, האם יש הבדל אם זה מונח על החלון, או על פתח הבית מבפנים, או פתח הבית מבחוץ. השולחן ערוך פוסק בסימן תפר שעין וב סיף ה', שצריכים להדליק, להתחיל להדליק בלילה הראשון בנר היותר ימיני, בלילה השני מתחילים מהשני היותר שמאלי ועוברים לצד ימין. וכך גם בשאר הלילות, כל יום הוא מוסיף להדליק את הנר החדש מצד שמאל, והולך ימינה לנרות שידליק אותם אתמול ושלשום ולפני שלשום. זאת אומרת שלדעת השולחן ערוך, זה לא משנה איפה אתה מדליק את החנוכיה, על החלון, על הדלת בצד שמאל, על הדלת בצד ימין. לעולם בלילה הראשון אתה מתחיל להדליק את הנר הימיני, בלילה השני אתה מדליק את הנר החדש שהוא משמאל ועובר לימין. עד שביום השמיני אתה מדליק את השמאלי הקיצוני, כשאתה עומד מול החנוכיה, זה השמאלי הקיצוני, והולך ימינה עד לנר השמיני שהוא בעצם היה ראשון ביום הראשון. למה אנחנו עושים כך? למה לא נדליק כל יום את אותו נר שהדלקנו אתמול ומשם נמשיך? שולחן ערוך כותב שתי סיבות בדבר. סיבה אחת, כל פניות שאתה פונה לא יהיו על הדרך ימין. יש לך אפשרות ללכת מימין לשמאל, משמאל לימין, תלך משמאל לימין. אז לכן אתה נמצא באיזה צומת דרכים, אתה לא יודע אם לפנות ימינה או שמאלה, ימינה או שמאלה, אין לך מנווט דרכים שינווט אותך ימינה. אז גם פה יש לנו עניין לפנות משמאל לימין, ולכן מתחילים ביום השני להוסיף את הנר החדש השמאלי כדי שנפנה משמאל לימין. סיבה שנייה, כותב השולחן ערוך, כל יום ויום מימי החנוכה התחדש נס. הרי פח השמן מצאו והיה אמור להספיק רק ליום אחד. אז ביום השני לא ידעו אם זה הספיק. ביום השלישי גם לא ידעו אם זה מספיק. וגם הרביעי וגם בחמישי וגם בשישי ובשביעי ובשמיני. כל יום זה נס חדש. אז לכן מדליקים כל יום את הנר החדש, כדי להראות שהיום היה עוד נס. ואז נמצא שבתוספת הימים מתווסף הנס, ולכן מברכים על הנר הנוסף, שכל יום זה מראה על התחדשות הנס, שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. זה דעת השולחן ערוך, כך נוהגים בני ספרד, ורבים מבני אשכנז. יש מבני אשכנז שנוהגים כדעת המהרש"ל והגר"א, שמביא אותם המשנה ברורה שם במקום, בסעיף קטן ט' בשרצים י' ד'. הם נוקטים שכל יום צריך להדליק את הנר שהדלקת ביום הראשון. מכיוון שמעיקר הדין מספיק נר אחד, שאר הנרות זה רק עידור מצווה, לכן לעולם תדליק כל יום את הנר שהדלקת ביום הראשון. מה להדליק? אם זה מונח בימין הפתח, אתה עומד מול החנוכיה, אתה מתחיל בנר הימיני, שהוא סמוך לפתח, ואז אתה הולך מימין לשמאל. זה כשאתה מדליק בימין הפתח. כל יום אתה מדליק את הימיני, והולך מימין לשמאל. למה? כדי שיהיה לך את הנר הסמוך לפתח, שהוא העיקרי. ואם אתה מדליק בשמאל הפתח, אז אתה מדליק את השמאלי תחילה, שהוא סמוך לפתח, ואז אתה הולך משמאל לימין. ואם אתה מדליק בחלון, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י' א', אם אתה מתחיל בחלון, מדליק בחלון, אז תתחיל לעולם בשמאלי ולפנות לימין בכל הימים, כדי שיהיה פניות מצד שמאל לימין. יש מבני אשכנז שנוהגים כדעת הגר"א, כל אחד כעסק עם מנהגו. חשוב מאוד להדגיש מה שהמשנה ברורה כותב שם בסעיף קטן י' א', אין מעבירים על המצוות, יש לנו כזה כלל בהלכה. ולכן, כשאתה בא להדליק דרך משל ביום הרביעי את החנוכיה, אתה לא יכול לעמוד באותו מקום שעמדת ביום הראשון. ביום הראשון עמדת מול הנר הקיצוני מצד ימין. אם תעמוד באותו מקום ביום הרביעי, אתה תצטרך לדלג על שלושת הנרות הראשונות, ולדלג את הרביעי, ולהדליק את הרביעי, וזה נקרא אין מעבירים על מצוות. לכן כל יום אתה צריך לצדד מעט שמאלה עם כל גופך, כדי שאתה תעמוד מול הנר החדש, שזה בעצם הנר שאותו אתה מדליק היום, ולא תצטרך לדלג ולהעביר על המצוות. אם אדם לא עשה כך, וכבר בירך, אף על פי כן להדליק את הנר החדש, כך מה שבא במשנה ברורה שם בסעיף קטן י' א'. אותו דבר בלחם משנה, שבוצעים על בליל שבת על כיכר התחתון, אז הפוסקים שואלים, אין מעבירים על המצוות. אז מביא המשנה ברורה בסימן ראשי ד' בסעיף קטן א' בשם התז, התז בסעיף קטן א', המשנה ברורה בסעיף קטן ה', שצריך לפני הברכה למשוך אליו מעט את החלה התחתונה, ואז נמצא שהוא פוגע תחילה בחלה התחתונה יותר קרובה, ובזה אין בעיה שאין מעביר על המצוות. ביום שבת, וביום טוב, גם בלילה, ובסעודה שלישית לעולם, בוצאים על הכיכר העליון, אז אין לנו בעיה. רק בליל שבת בוצאים על הכיכר התחתונה, כך לדעת הבית יוסף והדרכי משה. לפי האריזל, אז בכלל זה סדר שונה, צריכים לעשות 12 לחמים בצורה של שתי סגול ומעל זה עוד שתי סגול, ואז תופסים את השתיים העליונים ובוצעים על הימינית. אבל לפי הפשט זה לא כך. לפי הפשט, שתי כיכרות, אחת מעל השנייה, בליל שבת על התחתונה, וכל יתר הפציעות על העליונה, ולכן צריך למשוך טיפה אליו את הכיכר התחתונה, כדי שזה יחשב קרוב אליו יותר. עוד דבר בצורת ההדלקה שצריכים להקפיד, שזה מביא הביאור הלכה בסימן תף רשעין ג' סעיף ב' דיבור המתחיל הדלקה בשם מארי ברונה. גם החזון עובדיה מביא את זה בעמוד קוף חפתת. שלא יסלק ידו מן הנר עד שידליק רוב פתילה יוצאת מהשמן. כמו בנרות בית המקדש, שכתוב שם לעלות נר תמיד, ולמדו רבותינו בתורת כהנים וגם בשבת דפחף, עמוד א', שלא יסלק הכהן ידו מן הנר, עד שתהיה שלהבת עולה מאליה, דיינו שרוב פתילה נתפס בה הלהבה. כי אם לא, אז בעצם זה לא מכוחך, זה לא אתה. אתה הדלקת רק את החלק הראשון, והחלק הראשון הדליק את החלק השני. כדי שהדקה תתייחס אליך במלואה, צריך לא לסלק את היד, עד שרוב פתילה היוצאת מן השמן ייחס בה האור. גם בלחות שבת זה ככה, שם זה כבר שולחן אור מפורש, בסימן רשתה מחדל לצפחת. שהאישה צריכה להקפיד וכל אדם צריך ללמד בביתו את אשתו בנרות שבת ונרות יום טוב, לא לסלק את היד מן הנר עד שידלק, שיתפס האש ברוב פתילה יוצאת מן השמן, לפחות בנר הראשון או בשתי הנרות הראשונים שהם עיקר החיוב של הדלקת נרות שבת. ביתר ההדלקות שעושים כנגד חמישה חומשי תורה, שבעה ילדים, לא צריך להקפיד עד כדי כך. ובשתי הנרות הראשונים, שמה העיקר, אחד כנגד זכרות, כנגד שמור, צריך להקפיד בזה. הבן ישחי כותב דבר מבהיל בפרשת נוח, שנה שנייה סעיף תתוו, שאם לא עשתה כן, והיא סילקה את ידה מן הנר לפני שנדלק רוב פתילה יוצאת מן השמן, ומשמע שהוא עדיל בנר חנוכה, לא יצא עד לחובת המצווה. זה חידוש גדול מאוד. באמת בחזון עובדיה הוא חולק על זה. גם בשולחן ערוך שם לא כתוב לשון של עיכובה, אבל לכל פנים לחתחילה, באמת צריך להקפיד מאוד בדבר הזה, גם בנרות שבת וגם בנרות חנוכה. שלא לסלק את היד עד שתדלק רוב פתילה יוצאת מן השמן, זה באמת קצת סבלנות צריך, כיוון שהפתילות הם בדרך כלל מצופים ושעבה, אז לוקח זמן קצת עד שהפתילה נמסה ואז האור, ואז האש נתפסת. בכל פנים, זה דבר שצריך להקפיד בו מאוד מאוד. לכתחילה צריכים בני הבית להשתדל להיות נוכחים בזמן ההדלקה, גם ביום הראשון וגם ביתר הימים. למה? כי בעל הבית מברך להדליק נר חנוכה, אז הם יוצאים את החובה מדין מצוות נר חנוכה אישו בתור. אבל לבני אשכנז האישה עם הבעל ולבני ספרד כל בני הבית, ולבני אשכנז גם הבנות, אבל מה עם ברכת שעשה ניסים ושהחיינו? האישה, הבנות או הבנים אצל בני ספרד לא שמעו את הברכות הללו. האם הם מחויבים כעת לברך ברכת הרועה על נרות חנוכה שמורים שעשה ניסים ושהחיינו או לא? המורדכי אומר שכן, ברגע שיצאתי דחובה, יצאתי דחובה, אבל להודות להשם על הניסים, זה חובת הגוף. זה לא יכולה לצאת אם היא לא שומעת את בעלה. הרשב"א חולק על זה, הרשב"א אומר, מה פתאום? כשם שיוצאת בהדלקה, החיוב של ברכת שעשה ניסים ושחיין הוא נגרר אחרי ההדלקה, ועד כמה שבהדלקה היא יוצאת, אז לא חלה עליה את החיוב הזה, אלא בעצם היא נפטרת בחיוב הזה בהדלקה. שולחן ערוך פוסק באמת בסימן תרע"ן וסעיף ג' שבני הבית נפטרים בברכת שעשה ניסים בהדלקה שמדליקים עליהם בביתם. אבל לכתחילה צריכים להקפיד לצאת לחובת כולם להיות נוכחים. בפרט ביום הראשון ששם יש לנו ברכת שהחיינו, ושם יש לנו כידוע מחלוקת גדולה מאוד באחרונים, האם גם בזה בני הבית יוצאים את החובה ונגררים אחרי בעל הבית, או שזה משהו נפרד מההדלקה. המשלב בורב הקף החיים במקום שם בתפר שעין וב, הקף החיים בעוד חבב, חבזיין, וגם המשלב בורב שם בסיף קטן זין, בשם המגן אברהם, כותבים שגם בשחיינו יוצאים ידי חובה ולא צריכים לברך. החזון עובדיה חולק וסובר ששחיינו כן צריכים לברך. לכן צריכים מאוד מאוד להקפיד, לא להיכנס לספק הזה, ואם בכל זאת נכנסו לספק הזה, אז להשתדל לראות באיזה מקום מסוים שהם נמצאים, שיש שם הדלקת חלוקיה, אפילו של בית הכנסת, לשמוע ברכת שהחיינו בלילה הראשון, כדי שנוכל לצאת את החובת כל הדעות וכל השיטות. לכתחילה נכון לשהות מול הנרות חצי שעה. כך כותב החוות יאיר. כך כותב החוות יאיר בספרו מקור חיים, שלכתחילה יש להשתדל לשהות מול הנרות חצי שעה, ולא משנה איפה הוא מדליק, כי אז זה עיקר ההדלקה, והוא יותר מתעורר לספר בשבח הנס, להודות להשם. יש כל מיני פסוקים שאומרים, כדאי לבקש על, על הילדים שיהיו תלמידי חכמים, כי כתוב שכל הזעיר, כל הזעיר בנר, האלה ולבנים תלמידי חכמים, אז ממילא זה הזמן יותר מסוגל להתפלל, כי תפילה שעושים אותו בזמן עשיית מצווה, בפרט שעשיית המצווה הזאת מסוגלת לאותו דבר, כמו פה בנים תלמידי חכמים, בפרט שאנחנו עושים בשמן זית, שהחוכמה נמשלה לשמן זית, בניך כשתיל הזיתים סביב לשולחניך, אז יש עניין לפלל גם על הילדים בזמן החצי שעה של הדלקת הנרות, שיהיו בני תורה, תלמידי חכמים, ירא שמיים, וגם לספר לילדים, בפרט לילדים הקטנים, את הניסים והחסדים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בימים ההם, ולהודות להשם על כל החסידים האלה. יש דבר שנקרא מגילת אנטיוכוס, כדאי לקרוא אותה, מי שיש לו את הספר שלנו של חנוכה, בקריחה רכה, אז בסוף חנוכה הבאנו את מגילת אנטיוכוס, אבל אפשר להשיג את זה בכל מיני מקומות. זה מגילה לא ארוכה, מאוד מעניין, שם מוסבר בצורה די מורחבת ויפה את כל השלשלת העניינים שהיה עם אנטיוכוס, מלך יוון, ועם ניקנור, ועם החשמונאים, איך הייתה המלחמה וכדומה. אז כדאי לספר לילדים בזמן הדלקת החנוכיה, בחצי שעה, אפילו קצת אחרי, או כל היום, את הסיפור של הנס, וככה מתעוררים להודות להשם, וגם לעשות להם כל מיני חידונים כאלה מעניינים על חנוכה, וככה מחברים אותם ליראת שמיים שיש מהמצווה החשובה הזו. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-93-93, 03-500-93-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. מתמודדים עם בעיה בריאותית או מצוקה נפשית בעקבות משבר הקורונה? יש לכם זכויות. בראשון הקרוב יתארח באולפן הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, וישיב לשאלות המאזינים אודות הזכויות המגיעות מהביטוח הלאומי, מס ההכנסה וחברות הביטוח. יום ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי. סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצורפים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצורפים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו. משרד התיירות מזמין אתכם לאיי התיירות הירוקים של ישראל בדרום ובים המלח. בואו לנפוש באתרים מהיפים בישראל. שימו לב, בנקודות הביקורת ובעת הכניסה למלון, כל הנופשים בכל גיל נדרשים להציג תעודה מזהה ואישור על תוצאה שלילית של בדיקת קורונה שבוצעה עד 72 שעות לפני מועד ההגעה. בכניסה ליעדים לא יעשו בדיקות ולא תותר כניסה ללא בדיקה בתוקף. משרד התיירות מברך אתכם בחופשה נעימה. הנחיות מלאות בכתובת davkaisrael.co.il. להתעורר כל בוקר בבית משלכם, בקהילה שאתם אוהבים, ולדעת שאתם במרכז. הצטרפו לאחוזת ארץ, פרויקט המגורים של הקהילה החרדית בבאר יעקב, ותדעו שהגעתם אל המנוחה והנחלה. אחוזת ארץ במרכז, במרכז, בונים קהילה במרכז. בחירת הדירה המושלמת שלכם, חייגו כוכבית 5037, כוכבית 5037, בונים קהילה במרכז. המשרד גז מציגה קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. פרטים באתר ובכוכבית 3626. תהיו בטוחים שזה המשרד גז.
אדוני, החבילה שלך מוכנה. תרצה לראות מה יש בפנים? החבילות של עלי שיח גם מגדילים את הסיכויים לזכות בדופלקס, גם נכנסים להגרלה על הפרס השני והשלישי, וגם בוחרים מתנה שווה במיוחד ללא הגרלה. חייגו עכשיו, כוכבית 4574, כוכבית 4574, ותעמיסו פרסים בחבילות. בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותרו 3 שבועות אחרונים. אל תפספסו. דבי וולף, רפואה אסתטית. 1-700-500-401. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית, מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר, וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
ערב שבת קודש בכל חי. באחד בצהריים הגאון הרב ראובן אלבז בשיחה עם האור שבחיים, ומיד אחר כך הגאון הרב ישראל מאיר לאו עם פנינים לשבת. בשתיים, שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. בשלוש, שיעור מפי המשפיע הרב אלי מלך בידרמן. ומיד אחר כך שיחה לשבת מפי הגאון הרב משה חיים לאו. מתכוננים לשבת עם כל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו פונים למאזן הראשון, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להתייחס בסייעתא דשמיא לכל המאזינים שמעוניינים לעלות לשידור. שלום למאזין הראשון.
כן, שלום וברכה, הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול לגבי ההלכה, שידוע שמגילים כלי, אז צריך לחכות שהוא יהיה לא בן יומו, או שיהיה פי 60 בכלי שמגילים. אז מאזין לגבי סכין, סכין שהיה פרווה והתבשר, ועכשיו אני מגיל אותו, והוא לא בן יומו. ואז אחרי זה, אם אני אחתוך בצל, אם זה יעזור, העגלה. כי בעצם הבליות כן נשארו, בליות פגומות, אבל לגבי בצל, ידוע שבליות פגומות גם כן
פגומים. הסכין היה בשרי, ואתה רוצה להפוך אותו לפרווה?
לא, הוא היה פרווה, והתבשר.
הוא היה פרווה ונהיה בשרי. למה נהיה בשרי? כי חתכת אותו משהו רותח, נכון?
כן.
יופי. עכשיו, אתה, אחרי שחתכת אותו משהו רותח והוא נהיה בשרי, אתה רוצה להפוך אותו לפרווה.
כן.
כן? המתנת 24 שעות והגאלת אותו.
כן.
ברגע שהמתנת 24 שעות והגאלת אותו, הוא חוזר להיות פרווה גמור. כל הבליעה שהייתה לו יצאה.
אבל בעצם הוא, כשמגינים בכלי שהוא לא בן יומו, אז הבליעות חוזרות ונבלעות בכלי עצמו עוד פעם, בסכין.
לא. כשמגינים בכלי שאינו בן יומו, אין לנו בעיה. כל הבעיה זה בבן יומו. אתה אמרת אתה אומר שאתה מגעיל את הסכין אחרי שהוא בן יום, אחרי שהוא לא בן יומו.
נכון.
אם אתה מגעיל כשהוא לא בן יומו, אז אין לנו בעיה שהבליה חוזרת ונבלעת, כי הבליה שחוזרת ונבלעת היא בליה פגומה, כפי שהבירור הלכה כותב, בתחילת סימן תפנון ובית. אז לא מבעיה לבני ספרד, פשיטה שאין בעיה, כי לבני ספרד מיגר הדין גם מותר להגיל כלי בן יומו. אפילו לדעת הרמה בתפנון בית סעיף בית שאוסר, בכל מקום אומר הבירור הלכה בתחילת הסימן, בדיבור מתחיל צריך לזה, שאפילו בפסח, אם אתה מגיד אותו כשהוא לא בן יומו, אין חשש שהבליה תחזור ותיבלה, כי כשחוזרת ונבלעת, היא בליה פגומה. ובליה פגומה לא נכנסת.
אה, זה לא נכנס בכלל בסכין?
לא נכנס.
כשהכוונה זה
לא נכנס, רק בפגום. לא, לא נכנס בכלל. כל מה שנותן טעם נפגם אסור, זה כשזה היה טעם מושבח שנפגם. אז אני אומר שזה נקרא עדיין טעם פגום. אבל אם נכנס עכשיו מחדש טעם פגום, אין לו שום משמעות בכלל. אין לו משמעות, והוא לא יוצא אחר כך בחיתוך של חריף.
הבנתי. יישר כוח לרב, יישר כוח.
זה הביאו לך מעריך שם בתחילת תפנון בית, דיבור מתחיל צריך להיזהר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
ראשית כל, מזל טוב על החתונה אתמול, שיעלה זיווגם יפה בעזרת השם.
אמן, תודה.
הרב כותב בהליכות שבת בחלק ב', הרב כותב לגבי ערבוב מאכל בנוזל הטבעי שלו. אז הרב מביא שם את הדין שמותר לפי חזוני ושמירת שבת, שמותר בפרי אחד עם מלאכות הטבעי שלו.
אה, בפרי אחד, לא בכמה פירות ביחד, כן.
זהו, בפרי אחד.
בפרי אחד, עם מלאכות הטבעית שלו אין בעיה של לש, אבל אם אתה רוצה להרבב כמה פירות עם מלאכות טבעית של כל פרי ופרי, אז למשל בננה מרוסקת, עם תפוח מרוסק, אתה רוצה להרבב אותם ביחד, אז הנוזלים של שניהם יחד מחברים אותם, אז זה כותב חודשני בדעת החזוני שזה אסור. חזון עובדיה באמת מקל בזה.
זהו, תראה, גם רוצה לשאול למה, בכותרת הרב מביא חזון עובדיה, ובהלכה למעשה הרב לא מביא שחזון עובדיה באמת מתיר גם את זה.
מה זה בכותרת?
לא, אני אומר, בכותרת שם הרב כותב שמותר להרבה איזה חזון איש, ותיקו הפוסקים, השישך והחזון עובדיה. אבל, ואחר כך הרב כותב את הדבר פשוט, שאסור לרצק את הפוח אדמה ולהרבה את המדלתי יש לו עם ביצה מרוסקת. למרות שהרב עובדיה מתיר גם את זה בעצם.
לפי החזון עובדיה באמת יוצא שברגע שיש לך רק נוזל של הירק או של הפרי ולא נוזלים אחרים, מותר להרבב. אבל לפי
הסכים
אחרים שהזכרנו שם, אז זה
הסכים.
רק אם אתה עושה בזה בשינוי, כן.
כן, עכשיו מה שאני רוצה לשאול זה שהרב, בהמשך הרב מביא את הדין של מיוח ודיבוק חלה או הוגה. השאלה שלי זה אותו דין, זה מה שהסתבכתי, האם זה אותו דין או לא. כי שם הרב מביא שזה מחלוקת שביתת שבת, ולפעמים זה מנהל פקפק בזה והחמיר.
כי זה לא הנוזל הטבעי, זה נוזל חיצוני.
זהו, בגלל
שיש לך הוגה או חלה, הנוזלים שם זה לא נוזלים טבעיים. בפירות זה הנוזל הטבעי של הפרי. כשזה הנוזל הטבעי של הפרי, אז כאילו אני מערבב את הפרי עם עצמו, אבל פה זה משהו חיצוני, אז לכן בזה יש יותר נידון בפוסקים.
למרות שבשמירת שבת היא חתה באמת, הוא מפקפק שם גם על פעת וגם על בננה, הוא אומר, ואפילו שגם שהחזוני שתיר בבננה, אולי זה היה רק למעך, אבל הוא לא התיר להדביק כמה חלקי בננה. אז זה נראה שבשמידה מלרובך
באמת... כמה חלקי בננה, הכוונה מפירות שונים, אבל לא מאותו פרי. מאותו פרי זה מפורש בחזוני שמותר.
כן, מאותו פרי ודאי, כן. אז אולי זה נראה שבשמידה מלרובך באמת מחמיר גם בכמה חלקים של בננה, אפילו זה אותו סוג בעצם.
אמת, נכון.
אוקיי. אז בעצם אותו שבשמידה מלרובך מחמיר גם בדין שהרב מביא בהתחלה בעצם, של ערבוב מאכל בנוזל הטבעי שלו.
קיצור, למעשה, הלכה למעשה, כשיש לאדם אבוקדו מרוסק, שריסקו אותו באופן שמותר לרסק אותו בשבת, נגיד בידית של הסכין, בידית של המזלג, ויש לו ביצה מרוסקת שמותר לרסק אותה כרגיל, עם שיני המזלג, מכיוון שזה לא גידול הקרקע, כמובן בסימן של חפה לאף סעיף ת', והוא רוצה לערבב אותם ביחד, ואז הנוזל של האבוקדו מדבק אליו את הביצה, האם הדבר הזה מותר או אסור? לדעת הפוסקים שהזכרנו בספר, שזה חוט שני ורב שלום זמן אורבך, זה אסור, אלא אם כן יעשה את זה בשינוי, או באצבע, או שתי וערב, או בניעור הכלי, ולדעת החזון עובדיה זה מותר.
כן. חזק וברוך.
ברוך תהיה.
תודה רבה,
כבוד. שלום למאזין הבא.
כן, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
תודה רבה, יישר כוח על הכל, מה שמחכים אותנו, ומזל טוב על השמחות לבית.
תודה, תודה.
רציתי לשאול, ראיתי בספר של הרב של לגבי חמין שחסר מים בשבת. אז מה שאנחנו למדנו כל השנים זה בעצם אסור להוסיף מים אפילו שהם רותחים.
זו הלכה, זו לא מה שלמדת כל השנים, זו הלכה, וזה מה שמבואה בסימן רשנו ג' סיף ד' של בני ספרד, אסור לקחת מים מהמחם ולהוסיף. לבני אשכנז מותר, לבני ספרד אסור. אנחנו בספר נתנו פתרונות. ניסינו לתת פתרונות, מה כן אפשר לעשות. אחרי שההלכה היבשה אומרת שאסור, אז מה כן אפשר לעשות? אז הוא אמרנו פתרון אחד.
לגבי מה האיסור, מה טעם האיסור, זה בעצם לא הבנתי.
גם זה כתבנו שם.
כתבנו
שם.
כתבנו
שם. לא, מגיס, לא מגיס, מגיס לא. הסיבה של האיסור היא, כפי שמבאר ארן בדעת רבנו יונה, זה שברגע שאתה לוקח מים חמים מהמחם, ואתה שופך אותם לתוך הסיר של החמין, אז יש לנו פה עירוי. זה יוצא מכלי ראשון לאוויר, ומהאוויר זה יורד לתוך הסיר.
אוקיי.
המים עצמם היו מבושלים ונשארו מבושלים, ולא שיניתי שום דבר במים. אי אפשר לבשל מים רותחים, הם מבושלים כבר. אבל ברגע שהם נמצאים באוויר, כבר אין להם כוח לבשל דברים אחרים. לא יוצר שאני אזרוק איזה עגבניה ככה באוויר, שהמים הרותחים יפגעו בה, אז למנדה אמר שעירוי לא מבשל, הרי שהעגבניה לא תתבשל. אז אין למים כבר כוח לבשל דברים אחרים.
כמו
הצפנות עם התוספות. ברגע, לא. ברגע שזה יורד לתוך הסיר, המים החמים יורדים לתוך הסיר, מה קורה? הם הופכים להיות שוב פעם כלי ראשון, נכון?
כן.
ואז כעת יש להם כוח לבשל דברים אחרים. אז זה הבישול. לחדש למים כוח בישול, זה נקרא בישול. זה החידוש של רבן יונה. אנחנו יודעים תמיד שמה זה בישול. בישול זה לקחת דבר לא מבושל ולבשל אותו. כן. אומר רבן יונה, לא. גם דבר שמבושל, אבל אין לו כוח לבשל דברים אחרים. ואתה עשית פה איזה מהלך שיהיה לו כוח לבשל דברים אחרים, זה גם נקרא מבשל. זה החידוש של רבן יונה.
נהנתי, שוב, ואז את פתרונות, בעצם עכשיו אפשר להבין את הפתרונות.
הפתרונות מצוינים, או שאני לוקח שקית מים וממלא אותה מים רותחים לפני שהבדסה בתוך הסיר של החמין, ואז אם אני רואה שאין מים אני מנקב את השקית בסכין, והמים נשפחים, אז אין לנו בעיה, זה היה בכלי ראשון ומשה בכלי ראשון, אין לנו פה מעבר של עירוי. או לקחת מצקת, להכניס אותה לתוך...
המצקת יותר בעיה, נראה לי שהשקית יותר קלה, לא הפתרון של השקית.
הפתרון של השקית הוא הרבה יותר חלק מבחינה הלכתית, אבל זה פתרון שמי שחשב עליו ביום שישי יכול לעשות אותו, מי שחושב עליו בשבת לא יכול. אז אם בשבת בן אדם רואה שאין לו מים בסיר של החמין, אמרנו, ייקח מצקת, יכניס אותה בתוך המחם של המים החמים.
כמה דקות מסתם, להשאיר אותה קצת.
השתדל, לא לעיכובה, השתדל להשאיר את זה שם איזה דקה, חצי דקה, שתי דקות בתלוי במידת הרתיחה של המים, כדי שזה יעלה, שזה יבעבע, יעלה רתיחות.
שיהיה קסוק של כלי ראשון בעצם, כן.
קסוק של כלי ראשון, ואז יפתח את הסיר של החמין, לא ישפוך מלמעלה, יכניס את המצקת בפנים, יצמיד אותה ממש לאוכל, ואז יוריק אותה בעדינות, ואז זה נחשב כלי ראשון לכלי ראשון.
הבנתי, בואו. נשאר כוח רב, ממש תודה רבה. מובן, עכשיו זה מובן.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב. בקשר למה שהרב עכשיו אמר עם המצקת, מה קורה אם המיחם נמצא במצב שבת? אז המצב שבת שלו זה לא מבעבע, זה מצב סטטי כזה, כשמעבירים אותו לחמים, בחמים הוא מבעבע.
לכן אמרתי...
אם תכין את המצקת שתי דקות.
לכן אמרתי רק להשתדל. גם במצב שבת, פעמים שאתה רואה כן קצת בעיבועים למעלה, אבל אתה צודק שהרבה פעמים לא רואים. לכן אמרתי להשתדל, להשתדל זאת אומרת אם אפשר, אם אי אפשר, אף על פי כן אפשר להקל, נסמוך על הפוסקים שסוברים, זה מחלוקת התז והמעריל, ביורד דעת צדיק ב', נסמוך עליו, גם המשנה ברורה מביא את זה בסימן שינות חצי וקטן סמכי, נסמוך על הפוסקים שסוברים, שמצקת זה כלי ראשון גם לי לבעבע, ואז ממילא כשאני מצמיד את זה לחמין ומוריק, זה כלי ראשון לכלי ראשון, אז יש פה כביכול כמה ספקות. ספק אחד, שאין בישול אחר בישול אחר שנצטנן, ספק שני, אולי הלכה כדעת הרשבה, שהרשבה סובר שבכלל אין רק הרשבה, עוד ראשונים, שבכלל החידוש של רבן יונה, שנחדש כוח בשול, זה נקרא בבשל, זה לא נכון, לפי שיטתם. בשיטה שלישית, שאולי מצק את זה כלי ראשון, יש פה כמה ספקות, אפשר להקל בזה.
עכשיו לגוף השאלה שלי, מה קורה אם בן אדם נתן את המעשר ואת החומש, הוא נתן, ונשאר לו עוד כסף. יכול לתת את זה למי שצריך אברך או מישהו בתור הלוואה, וכשיגיע הזמן שיהיה לו כסף אחר, אז הוא יוכל לתת את זה בתור חומש או בתור מעשר על מה שנכנס לו.
אני לא הבנתי, הוא רוצה לתת כסף שהוא...
אדם נתן את החומש ואת החומש ואת המעשר. עכשיו נשאר לו, הוא רוצה עכשיו לתת 2,000 שקל בדמה להבריך.
רגע, שנייה, רגע, 2,000 שקל האלו, הוא צריך לתת אותם? זאת אומרת... יש לו
נתן את החומש ואת המעשר.
זאת אומרת, הוא עוד לא קיבל כסף כדי שיצטרך לתת עליו את הזה, כן. הוא עוד לא קיבל את הכסף שצריך לתת עליו את המעשרות, כן?
בדיוק, להפקיד את זה אצל איזה אברך, ולהגיד לו, תיקח את הכסף הזה בתור הלוואה, וכשיום מן הימים יהיה לו לתת מעשר, אז במקום שיוצאים מהבנק, דוגמה, וייתן לו, יגיד לו, תיקח את ה-200 שקל את המעשר, מהלוואה, 200 שקל.
זאת אומרת, בינתיים הוא נותן את ה-200 שקלים לאברך בתור הלוואה. וברגע שיהיה לו הכנסה של 2,000 שקל, שאז כבר יחול עליו את החובה של מעשרות של 200 שקלים, הוא מתקשר לאברך, אומר לו, ההלוואה שנתת לך 200 שקלים, ברגע זה הופכת להיות מתנה.
כן.
מצוין, בסדר גמור. זה נקרא צדקה. לדעת הראשונים שסוברים שההלוואה זה גם נקרא צדקה, סליחה, לדעת הראשונים שההלוואה זה לא נקרא צדקה, פשיטה שאפשר לעשות כזה דבר, כי מקודם זה לא היה צדקה, ועכשיו זה נהיה צדקה. גם לדעת הרמב"ם בשולחן ערוך שההלוואה זה גם נקרא צדקה, מכל מקום, מכיוון שעד עכשיו זה היה שלי, ועכשיו אני נותן לו שזה יהיה שלו, זה כבר הופך להיות סוג צדקה אחר, זה פשוט שזה אפשר.
אם אתה נותן לו בתור הפקדה, אני מפקיד אצלך את 2,000 שקל האלה, מפקיד אצלך את 200 שקל האלה, בוא נפקיד אצלך.
מה זה מפקיד? הוא יכול להשתמש בזה או לא יכול להשתמש? האברך יכול להשתמש או לא יכול להשתמש? אם הוא יכול להשתמש, זה הלוואה, זה לא פיקדון. למה לעשות לו את זה? תן לו את זה בתור הלוואה. תן לו את זה בתור הלוואה, בינתיים אתה גם גומה לי תוך חסד, ולדעת הרמב"ם ושולחן ערוך זה גם צדקה, ואחר כך, כשאתה הופך את זה למתנה, אתה מקיים עוד פעם מצוות צדקה, אז פעמיים יש לך מצווה.
ואיזה אברך ראוי כן לקבל מסורת? מה ההגדרה של...
כל אברך שלא מצליח לסיים את החודש, זה מוגדר בגדר עני שאפשר לתת לו מסורת. כמובן מדובר באברכים שחיים חיים נורמליים, אם זה אברכים שהם חיים חיים מותרות, אז בוודאי ובוודאי שאפשר לתת להם מעשרות. אברכים שחיים חיים נורמלי ולא מצליחים לסיים את החודש בצורה נורמלית, או שמצליחים לסיים את החודש אבל יש להם כל מיני חובות מכל מיני הוצאות בלתי צפויות, אז זה מוגדר כעני ואפשר לתת לו את המעשרות.
ואם הוא רוצה לחסוך לדירה, זה נקרא לדירה משלו, זה גם נקרא שיש לו... שאפשר לתת לו? הוא גומר את החודש, אבל אין לו דירה, הוא רוצה לקנות דירה.
הדירה שהוא רוצה לקנות זה דירה במקום נורמלי, או שהוא רוצה דווקא במקומות יקרותיים?
לא, מקום נורמלי, במקום שכך שיהיה לו דירה.
כן. אם מדובר באופן כזה שהוא רוצה לחסוך לקנות דירה, ולא משהו שהוא חריג מגדר הרגיל, אז גם זה מותר.
תודה. שלכוח הרב, תודה לכם.
ברוך תהיה.
שלכוח.
הפסקה קצרה, מיד. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. במוצא שקרוב, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית. ב-10 בלילה, האירוע המרכזי של צמאה. אומנים שרים ניגוני חב"ד, בהשתתפות גדולי הזמר ובמעמד רבנים ומשפיעים. וב-12, התוועדות חסידית מיוחדת בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצא שיוטט כסלב החל ב-10 בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתרי כל חי וכל חי מיוזיק. לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. מיקוד ראייה במרכז מעלה. 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
מוניות, דרכי ישרים, שירות ועמידה בזמנים. 03-38-1038.
המסורת שלנו, גפילטר וייטפיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת זעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן גורמה.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד. נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, רוביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי, שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. רוביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
גחפן במתנה? פשוט עופו על זה! רוכשים חבילת כרטיסים בהגרלה של עלי שיח, מגבירים את הסיכויים לזכות בדופלקס. רוצים גם אתם רחפן במתנה ללא הגרלה, או אולי מתנה אחרת בחינם? חייגו עכשיו, כוכבית 4574, כוכבית 4574, ותעמיסו פרסים בחבילות.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ערב טוב. קודם כל, לגבי מה שהמאזין הקודם דיבר, לגבי מעשרות, אם יש לי גיסים אברכים, אני יכול לתת להם מעשרות?
בוודאי. אבל לא לעשות מה ש... לא, כמצוין, אבל לא לעשות מה שחל... אברכים, כמו שאמרנו, שלא מתקשים לסיים את החודש, לא מצליחים לסיים את החודש, כן? אם יש אברך... שהוא מצליח לסיים את החודש ואין לו חובות, אי אפשר לתת לו מעשרות.
זה שהוא אברך,
זה שהוא אברך, זה חשוב מאוד, ומי שייתן לו כספי ויתמוך בו, יש לו מצווה שהוא עוזר ותומך בלומדי תורה. ודאי, בלי שום ספק, זה מצווה גדולה לתמוך בלומדי תורה. מצווה חשובה מאוד, אבל מעשרות אי אפשר לתת למי שלא מוגדר כאדם עני. מה זה עני?
אני יודע אם הוא אדם עני.
אם זה גיסך, אתה אמור לדעת, פחות או יותר, אם הוא מתקשה לסיים את החודש, לא מתקשה, אם יש לו חובות מבחוץ, אין לו חובות מבחוץ. אם חייו מתנהלים במי מנוחות, מסיים את החודש בצורה מסודרת, אין לו חובות, הכל בסדר איתו. אז אתה לא יכול לתת לו מעשרות. א', ב', גם אלו שנותנים גיסים, לא לעשות תנאי כזה, או לפעמים זה כמו תנאי שבשתיקה, אני נותן לך ואתה נותן לי. זה לא צורה. אני נותן לך, אתה נותן לי, אז לא עשינו כלום. נותנים בלי להתחלף אחד עם השני.
אוקיי. והשאלה שלי עכשיו, מה הדין לגבי הלכות תפילה בשבת עכשיו? מה הדין אם הוא התחיל ב-18 בשבת, התחיל אתה, או נגיד אתה חונן, כאילו אחרי אתה קדוש, התחיל אתה או אתה חונן. ומה הדין אם הוא לא ידע שהיום שבת, אם זה יש הבדל, אם הוא ידע שהיום שבת או שהוא לא ידע?
אם אדם אחרי אתה קדוש התחיל את המילה אתה, אם הוא אמר אתה חונן, אז זה לא משנה אם הוא יודע שיום שבת, לא יודע שיום שבת. עצם זה שהוא התחיל את המילה חונן, הוא חייב לסיים את אותה ברכה, ואחר כך לחזור לתפילה שהוא נמצא. הוא ישמח משה, או אתה קידשת וכו'. אבל אם הוא ויפשפש במעשיו, אדם שטעה בתפילות שבת, יפשפש במעשיו, כך כותב השלה. אבל אם הוא לא אמר את המילה אתה חונן, רק את המילה אתה, אז בכזה מצב, הוא לא צריך לחזור, הוא לא צריך לסיים את ברכת אתה חונן, אלא הוא ממשיך איפה שהוא צריך להיות. זאת אומרת, אפילו שהוא נמצא בבוקר, שזה תפילת שחרית, שאומרים ישמח משה, והוא אמר אתה, אבל מכיוון שהמילה אתה יכולה לשמש לאתה קידשת של ליל שבת, או אתה אחד של מנחה של שבת, אז זה נחשב כאילו התחיל בשל שבת. כך פוסק השולחן ערוך ברס המחת, סעיף ג', אבל זה הכל דווקא באופן שהוא ידע שהיום שבת והוא טעה ואמר את המילה אתה. אז אנחנו אומרים כאילו התבלבל בין תפילות שבת של זו לזו, אבל אם הוא לא ידע שהיום שבת והתחיל תיבת אתה על דת לומר אתה חונן, זאת אומרת שהוא שכח שהיום שבת, לא סתם על דת להגיד שכח שהיום שבת, אז בכל מצב צריך לסיים אותה את הברכה, אבל זה לא מצוי הדבר הזה, רק יכול להיות בפורים שחל ביום שישי, ואדם קצת שטוי, אז הוא לא זוכר שהיום שבת. אבל בשבת רגילה כולם יודעים שהיום שבת, אז במילא אם אדם התחיל תיבת עתה, לעולם הוא לא מסיים את עתה חונן, אלא...
רק אם הוא התחיל עתה חונן.
רק אם הוא התחיל עתה חונן, אלא כפי שאמרנו, ממשיך את החלק שהוא, כן. שהוא טעה בו, כן.
ואני אשמח, הרב, אם אפשר, אם הרב ידבר על זה מתישהו, איך צריך ללמוד את ההלכות שבת, כי אני לוקח המון מהרב, ואני לומד מהרב, גם מהרב וגם מהרב אהרון בוטבול, אני לוקח מהרבנים השראה, ואני באמת, אני לומד המון הלכות שבת. אני אשמח אם הרב ידבר על זה, איך אני צריך באמת ללמוד הלכות שבת למעשה.
בעזרת השם, צריך למצוא איזה זמן לזה, אבל עד שנמצא את הזמן, כדאי להסתכל בספרים שלנו, גם הליכות מועד והליכות שבת חלק ב' בהקדמה, וגם בהליכות ברכות בהקדמה, שם כתבנו בצורה מסודרת את צורת הלימוד, גם להבנה וגם לזיכרון.
אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה הרב. שבת שלום.
ברוך תהיה. דר. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם אפשר להקל לאישה...
דרך אגב, אני רק רוצה לסיים משהו בגשר לתשובה הקודמת, שמה שאמרנו, שאם הוא התחיל אתה חונן, אז מסיים את הברכה, זה לא נאמר על תפילת מוסף. תפילת מוסף פוסק אפילו באמצע הברכה, כי אין שייכות בכלל לברכת אתה חונן לתפילת מוסף. זה ברסע מחצי ובית. כן, בבקשה.
רציתי לשאול אם אפשר להקל לאישה ש... מותר עליה לגדל, כאילו, הטיפול בילדים, לסדר את הבית, אם היא אכלה בשר, והיא רוצה לשתות אחרי כמה שעות קפה. שבעצם זה לא קפה, זה לא שזה מזין או משהו שנגיד שהיא צריכה את זה לתזונה שלה, את החלב שבו, אלא זה מרענן את המוח וזה נותן לה כוחות. אז השאלה אם אפשר להקל לה פחות משש שעות, ואם יש הבדל אם היא אכלה אוף או בשר, או אם היא מניקה או בהיריון, יש יותר מקום להקל.
כל זמן שאדם לא מוגדר כחולה, צריך להמתין שש שעות. כך פוסק השולחן ערוך ביאור הדעה, בסימן פ"ט סעיף א', שש שעות עגולות, בין בשר בקר, בין בשר עוף. זה שהיא רוצה לסדר את הבית, אי אפשר בחמת זה לדלג על ההלכה, או להקל בדבר כזה או אחר. כל מה שמצאנו להקל, בפתחי תשובה שם בשם החתם סופר, שאדם שהוא חולה והוא זקוק למאכלי חלב, אז הוא יכול... להקל אחרי שעה. אבל אם הוא לא חולה, אי אפשר להקל. יולדת תוך 30 יום, מכיוון שתוך 30 יום יולדת, יש לה דין של חולה שאין בו סכנה, כפי שמבאר בשולחן ערוך בסימן שינה מציף ד', אז גם אפשר להקל לה, אם כמובן היא צריכה, לא סתם, אם היא צריכה וזקוקה, אז אפשר להקל לה אחרי שעה, תוך 30 יום. אבל סתם מעוברת או סתם מנקת, אי אפשר להקל להם בדבר הזה. אלא אם כן, כמו שאמרנו, יש להם דין של חולה, אדם שהוא שוכב במיטה, הוא מאוד מאוד חלש, מה שנקרא חולשת צמרטות, אז הוא מוגדר כחולה, ואם הוא צריך את החלב כדי להתחזק, אפשר אחרי שעה, אבל לא באופנים אחרים.
וקפה גם אפשר להקל יולדת, או שזה סוג של משהו פסיכולוגי, זה לא משהו מזין?
יולדת תוך 30 אנחנו מדברים, כן? יולדת תוך 30 יום, על זה אנחנו מדברים, כן?
כן, אז כן, אפשר להקל על קפה.
אם היא אומרת שהיא, שהקפה זה מה שיחזק אותה, ויש הרבה בני אדם שהקפה עושה להם את זה, מה לעשות? אם הקפה מטיב את מצבה, מחזק אותה, אז יכולה להקל תוך שעה. אבל אם היא אומרת, לא, זה לא מחזק אותי, אני אשאר בדיוק אותו דבר, אבל סתם בשביל הכיף אני רוצה לשתות, לא, אז אי אפשר להקל.
וזה, כאילו גם בשר עוף וגם חמש שעות, אי אפשר להגיד קצת על השעה השישית.
יש פרי מגדים, יש פרי מגדים שרוצה לומר שאחרי 5.5 שעות וקצת אפשר לאכול חלב בין אחרי עוף בין אחרי בקר, כי הוא מדייק את הרמב״ם שהרמב״ם אומר כ6 שעות. הוא אומר, רוף 6 זה בסדר. בשולחן ערוך כתוב לא כך. בשולחן ערוך כתוב 6 שעות. לא כתב את לשון הרמב״ם, אז ממילא 6 שעות זה 6 שעות. מרן הרב עובדיה זצ"ל ביביע אומר, בחלק א', הוא כותב שאפשר להסתמך על הפרי מגדים בשעת הדחק בבשר עוף. לא בבשר בקר, בבשר עוף בשעת הדחק. אז גם לפי היבי אומר, זה רק בבשר עוף, רק בשעת הדחק. לפי הפוסקים האחרים, כמו שאמרתי, אז גם לזה אין מקום.
אם לא כל כך זוכרת מתי גמרה לאכול, אפשר להקל או שזה צריך בדרות 6 שעות?
לכתחילה צריכים להקפיד שיהיה 6 שעות באופן ברור. אם היא לא זוכרת מתי היא סיימה לאכול, באופן נורמלי היום אפשר לבדוק את זה, כן? תמיד אנשים יש להם טלפונים, נכנסים ויוצאים, אז אפשר לראות פחות או יותר לפי השיחות את השעה, כי יודעים פחות או יותר מתי השיחה נכנסה, באמצע האכילה, בסוף האכילה. אבל אם אדם לא זוכר, והוא לא יכול להחמיר, קשה לו להחמיר, חתחילה עדיף שיחמיר, עד שיצא ספק מניבו. אבל אם הוא לא יכול להחמיר, ולפחות עבר יותר מחמש וחצי שעות, אז אפשר להקל מדין ספק עד הרבנן לכולה. אבל אם הוא לא יודע כלום, כיוון שהיה לו חזקת איסור לפני כן, שאסור לו לאכול ויש לו ספק, לפחות לדעת השח לא אומרים ספק עד הרבנן לכולה, נקד חזקת איסור. אז מאוד קשה להקל בזה.
יישר כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום.
תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול לגבי בחור ספרדי בישיבה אשכנזית, לגבי הדלקת נרות חנוכה, שיש איזו הלכה שצריך לתת איזו פרוטה לבחור, להתערף איתו ביחד, ואז הוא יכול להוציא אותו, משהו כזה.
כן. אם
הוא
נותן שקל לבחור מבני אשכנז, אז ממנו הוא משתתף איתו בפרוטה, ואז גם על הצד שהבחור בני ספרד חייב, זה מחוק את הפוסקים כידוע, הוא יוצא את החובה מדין השתתפות בפרוטה. אף על פי שזה שתי בעלי בתים, אבל כיוון שהם לא חלוקים באיסתן, אז אפשר להקל בדבר הזה.
לא, השאלה יש איזה בחור שכאילו רוצה, כאילו אפילו שקל, איך אומרים, קשה לו לתת שקל אפילו. הוא רוצה לתת את זה כאילו מספק, אם אבא שמוציא אותו בבית, אז זה בסדר. ואם לא, אז לא, ואז הוא יוציא את המדין המוציא מחזור עליו הרעה, יחזור אליו.
הוא לא צריך לתת לו שקל, הוא יכול גם להגביע, אגיד לו, אתה מסכים שאני אשתתף איתך? אגיד לו, כן, שיגביע את החנוכיה עם השמן, ברשות הבחור מבני אשכנז, ואז הוא זכה בזה. לא צריך דווקא קניין כסף, כך כתוב השער הציון שם במקום, בתף רשע אין זין.
לא חייבים בכלל לתת כסף?
כסף זה רק כדי לקנות מדין קניין. אם אתה עושה קניין אחר המועיל, כפי שאמרתי, הגבעה, כמו ששאר הציון שם באותת כותב, זה גם כן בסדר.
ולעשות בצורה כזאת סתם, כאילו, מספק, מה זה, זה יחזור
אליו? לא צריך להגיע לזה, זה פשוט מיותר. פשוט מיותר. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, נזכיחם שבית אורה לכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, בכוכבית 5047, פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.